הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בתוצרת מקומית, הפודקאסט המשותף של קו-אימפקט ו-103 FM. היום אנחנו נדבר על הפוטנציאל האדיר הטמון בהון האנושי של החברה הערבית, וכיצד בעצם החברה הערבית מהווה מנוע לצמיחה גם לעסקים וגם לכלכלה הישראלית, ועל איך הופכים בעצם גיוון להזדמנות עסקית מדידה. אני שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית, ולצידי תסנים נערה, סמנכ"לית מעסיקים. שלום תסנים.
שלום.
והיום בעצם אנחנו מארחים את אורי גבאי, מנכ"ל מכון המחקר והמדיניות רייז ישראל. שלום אורי.
שלום, תודה על ההזמנה.
בשמחה, והיום אנחנו בעצם נקדיש זמן לשיחה על התמורות והשינויים שחווה ההייטק הישראלי, בפרט ובעוקבות מלחמת חרבות ברזל, ולהשפעות שספג הענף ההייטק בכללי בארץ ובעולם. נבין מהו החסם שמלווה לא מעט סטודנטים שמסיימים את התואר, ביניהם גם כאלה מהחברה הערבית, וכיצד בעצם השתנתה בועת ההייטק בשנים האחרונות, ולבסוף, אופטימיות לדרך שעוברת החברה הערבית באקדמיה. שנתחיל?
יאללה.
אז כיצד נראה עולם ההייטק הישראלי בישראל 2025, ומהן הבעיות והאתגרים בו? תסנים, בקו-אימפקט אנחנו מלווים לא מעט ארגונים באופן כללי וגם מתעשיית ההייטק. מה התובנות המרכזיות שאפשר לספר על התהליכים האלה?
אז ככה, אם ניקח באמת את השנים האחרונות, אני יכולה להצביע על שלוש תובנות מרכזיות. אחת, בשנתיים האחרונות אנחנו חווים ירידה משמעותית בכמות המשרות שנפתחות בחברות הייטק, ובהקשר של החברה הערבית זה בעצם אומר שכל משרה שנפתחת, התחרות על כל משרה היא מאוד גבוהה, מה שבעצם מצמצם את הסיכויים של מועמד מהחברה הערבית להתקבל, גם כי הוא מגיע מנקודת פתיחה שהיא קצת שונה. בהקשר של החברות עצמן, אנחנו כן מזהים שחברות גלובליות, יש להן יותר נכונות להשקיע בקידום תהליכים של גיוון והכלה, גם כי הן מגיעות עם תפיסה חברתית יותר מפותחת, וגם בשל יותר משאבים. אנחנו פחות מזהים את זה למשל בחברות ישראליות או בסטארט-אפים. Mm-hmm. והנושא השלישי שאי אפשר להתעלם ממנו, שאנחנו רואים שהמדיניות של הממשל האמריקאי החדש, היא בעצם בולמת לא מעט מתוכניות הגיוון, מה שמשפיע באופן ישיר גם על החברה הערבית, אבל גם על קידום כל מיני פרויקטים ותוכניות שקשורות לאוכלוסיות יעד שונות נוספות.
כן. אורי, למרות הצמיחה בשנים האחרונות, איפה אתה רואה את עיקר החסם או המורכבות שתסנים מספרת עליה?
אז אני קודם כל מאוד מסכים על העובדה שבשנתיים האחרונות אנחנו באיזושהי סטגנציה בהייטק. למעשה זה התחיל מאמצע 2022, אז אנחנו כבר די קרובים לשלוש שנים, גם דוחות של רשות החדשנות מצביעים על זה, וזה כמעט בכל הפרמטרים. זאת אומרת, אתם רואים מן הסתם את התעסוקה, שאולי הפרמטר הכי כן. חשוב שאנחנו מסתכלים עליו. אנחנו רואים את זה גם בהשקעות, רואים את זה גם במספר הסטארט-אפים, רואים את זה הפוך בסגירת סטארט-אפים שעלתה מאוד, ודרך אגב, זה משהו שאנחנו רואים בארץ, אנחנו גם רואים בעולם תמונה די דומה.
Okay. כן.
ולכן אני חושב שאנחנו רואים פה בארץ שילוב של מן הסתם המגמות המקומיות, שהן לא מזהירות, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה. ומצד שני אנחנו רואים מגמות עולמיות, אם זה עליית הריבית הריאלית של המחיר הכסף עליו, ולכן מן הסתם זה פוגע בהשקעות. אם זה יציבות גיאופוליטית, מן הסתם בישראל אנחנו מרגישים את זה הרבה יותר מאשר אולי במקומות אחרים, אבל זה ככה בכל העולם. אבל אני חושב שאולי בעיקר מה שאנחנו מרגישים כרגע זה את מהפכת ה-AI שנכנסת,
כן.
ובעצם כולנו במובן מסוים נותנים לשחקנים הגדולים לשחק, נותנים, הם לוקחים את ההובלה, וכולם מחכים לראות עד שהעסק הזה יתייצב, לאיפה הוא יתייצב. כי כרגע זה משחק של OpenAI, של גוגל, של מייקרוסופט, של NVIDIA, של השחקנים הגדולים, ועד שהעסק הזה לא יתייצב, אני חושב שההייטק בארץ וכל העולם מסתכל על הגדולות ויגיד, רגע, לאיפה הדבר הזה הולך? אחרי שזה יתייצב קצת, אני חושב שאז נחזור אולי לקצבים של הצמיחה שראינו בעבר.
נגעת במהפכת ה-AI ועל הבינה המלאכותית, ואנחנו יודעים שהיא כבר משפיעה לא מעט על ענף ההייטק. כמובן רואים את זה וזה קיים ונוכח, מה מידת ההשפעה שאתה רואה על השנים הבאות?
זו שאלה מצוינת, כי יש פה שאלה, האם זה משפיע כבר עכשיו? ונורא קשה לענות על השאלה הזאת, כי כמו שאמרנו, אנחנו רואים כמה וכמה מגמות, אם זה במובן המגמות הלוקליות, המלחמה, כל הדברים שתיארתי קודם, ונורא קשה לבודד מה ההשפעה של ה-AI על שוק התעסוקה בהייטק הישראלי. אנחנו מניחים שאם זה מתחיל להשפיע, זה כנראה מתחיל להשפיע בחצי שנה, שנה האחרונה. זאת אומרת, זה כנראה לא מסביר את מה שקרה באמצע 2022. ChatGPT יצא בסוף 2022, אז עד שזה נכנס, אני לא חושב שזה היה לזה השפעה גדולה בשנה הראשונה של זה. אז אם זה מתחיל להשפיע, זה מתחיל להשפיע על חצי שנה, שנה האחרונה. אנחנו מניחים שיש לזה השפעה, זאת אומרת שחברות, כשהן באות לגייס עובד חדש, הוא בעיקר ג'וניור, מה שאנחנו קוראים, מישהו ישר מהאקדמיה, בלי ניסיון, מסתכלות ושאלות האם אני יכול במקומו להפעיל סוכן AI שיעשה את התכנות במקומו. ולכן אנחנו חושבים שזה מתחיל להשפיע קצת, זה כנראה ישפיע יותר בעתיד, ולכן בהחלט אנחנו רואים את ההייטק משנה את פניו, חברות הייטק משנות את התמהיל העובדים שלהם, איפה זה יתייצב, אף אחד לא יודע. אבל לא ספק זה ישפיע על שוק העבודה, וישפיע על כלל ההייטק גם בארץ וגם בעולם.
אני חושבת שבהקשר של החברה הערבית, אני רואה בזה משהו קצת מטריד, כי כשאנחנו מדברים היום על איזה תפקידים החברה הערבית מאיישת, אנחנו מדברים על הרבה תפקידים שהם בפריון נמוך. וכשאנחנו מדברים על מהפכת ה-AI, יש הרבה שיח על איזה תפקידים ה-AI הולך להחליף, ואיזה תפקידים ה-AI הולך להיות ככלי עזר או כמשהו משלים. ופה אני חושבת שבהקשר של החברה הערבית, כן נדרש לעשות משהו בהקשר הזה, כדי שבאמת לא נגיע למצב שהחברה הערבית תהיה מאוד פגיעה מהעניין הזה של ה-AI, וכן תגרום במקום להיות ככלי עזר ומשהו משלים, כמשהו שכן יחליף את ההון האנושי הקיים.
אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא הזה, כי אנחנו כולנו מוטרדים מהשאלה האם AI הולך להחליף מקצועות, וכל אחד אני חושב שואל את השאלה אם זה יחליף אותי, אוקיי, את המקצוע שלי, דבר ראשון. ונתחיל בחדשות הטובות. כל העולם הזה של מהפכות טכנולוגיות והחששות מאבטלה כתוצאה מטכנולוגיה, איתנו בערך 250 שנה, מהמהפכה התעשייתית. ובשום תקופה ב-250 שנה האלה, לא הייתה אבטלה המונית ארוכת טווח, גם לא בדרך כלל, גם לא קצרת טווח, כתוצאה ממהפכות טכנולוגיות. לרוב אנחנו חושבים על הדברים, על מקצועות שהוחלפו, אנחנו לא מצליחים לדמיין את המקצועות שיבצרו בעקבות המהפכה הטכנולוגית. תראו, אתן לכם סיפור קצר. יום שישי האחרון ישבנו כמה חבר'ה אצלי בבית, הרחנו אותם, ופתאום שמתי לב שחצי מהאנשים שם הם מנהלי רשתות חברתיות. אתם עושים סוג של advertising, סוג של networking, בשביל כל מיני חברות. זה מקצוע שלפני 20 שנה לא היה קיים בכלל.
נכון.
אוקיי?
כמו הרבה מקצועות
כמו הרבה מקצועות אחרים, נכון. אז ולפני 20 שנה, אם אתה שואל אותי, האם חצי מהאנשים התעסקו ברשתות חברתיות, עזר אותי, מה פתאום, בזבוז נראה לי, מה בכלל צריך את זה? ועובדה שהיום הרבה הרבה אנשים עושים את זה. עוד 20 שנה אנחנו נשב פה אולי באולם, אני כבר יהיה כנראה זקן מדי, אבל אתם תשבו פה ותדברו על המקצועות החדשים שהיו, שבתקווה כלל החברה הישראלית תשתלב בהם, ונסתכל כמובן על מקצועות שנעלמו, אבל יהיה הרבה הרבה מקצועות חדשים שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם כרגע, והם יגיעו.
כי העולם מתקדם.
כי העולם מתקדם. והוא מתקדם ככה 250 שנה, ואנחנו עדיין לא נתקלנו, וכל פעם שזה קורה אומרים, הפעם זה שונה, הפעם תהיה, עכשיו נכנסות מכוניות, עכשיו נכנס חשמל, עכשיו זה יהיה שונה לחלוטין, וזה 250 שנה פחות או יותר מסתדר.
אז אתה אופטימי.
בטווח הארוך אני אופטימי, בטווח הקצר אני חושב שאנחנו, אסור לשכוח שבטווח הארוך ובתמונת המקרו, יש בסוף שאתה מסתכל, יש גם טווח קצר ותמונת המיקרו, ויהיו אנשים שמאבדים את מקום העבודה שלהם בעקבות AI, ויהיו אנשים שמאבדים את מקום העבודה שלהם בגיל שלא מאפשר להם לרכוש מקצוע חדש, ואין ספק שהם יעברו תקופה קשה, ויכול להיות שהם לא ייצאו, זאת אומרת שהם ייצאו לפנסיה כשהם בעצם מחוסרי עבודה, ולהם זה כן תהיה השפעה גדולה. במקרו, בטווח הארוך, אני חושב שאנחנו נהיה בסדר. אבל ברשותך אני רוצה רק להתייחס לנושא הפרודוקטיביות ואיזה מקצועות זה יחליף. אני כבר 15-20 שנה מתעסק בעולמות של ההשפעה של הטכנולוגיה על חברה והכלכלה. אם היית שואלת אותי לפני 10 שנים, אפילו 8 שנים, מה המקצועות שה-AI הולך להחליף? הייתי אומר, טוב, דבר ראשון זה נהגי מוניות. אוקיי? נהגי מוניות, ברור שאנחנו מסתכלים על העולם לפני 8 שנים ו-10 שנים, וכל האנרגיה הולכת לאיך המכונית יכולה, העולם הפיזי, איך זה מחליף אנשים בעולם הפיזי, נהגי מוניות, כל מיני דברים כאלה. היום אני חושב שנהגי מוניות ישרדו בחלק מהמקרים יותר מאשר מתכנתים. אוקיי? זאת אומרת, לא חשבנו שמתכנתים אפשר להחליף אותם, כי אמרנו, טוב, תכנות זה דבר קשה. לנהוג במונית זה, זה, זה דבר יחסית, לא, מתברר שלנהוג במונית זה דבר קשה, אוקיי? העולם הפיזי הוא דבר קשה.
נכון.
לכתוב קוד מסתבר שלמכונה זה דבר יחסית קל, אוקיי? אבל, אבל רוב המומחים לפני 5 ו-7 שנים חפו בדיוק ההפך.
כן.
ולכן אני חושב שאנחנו נראה השפעות במגוון של מקצועות, במגוון של רמות פרודוקטיביות, אבל זה כן יכריח כל אחד ואחד מאיתנו במובן מסוים להמציא את עצמו מחדש, ולראות איך הוא משתלב עם ה-AI הזה, איך הוא משדרג את היכולות שלו, ולא יושב ואומר, טוב, בוא נחכה שזה נראה מה יקרה, ואז כנראה שהתוצאות ברמה שלו יהיו פחות טובות.
כן.
אנחנו בעצם עדים לזה שבעשור האחרון, אפשר להגיד, תושקיעו המון משאבים באוכלוסיות יעד או אוכלוסיות גיוון שונות, אם זה החברה הערבית, אם זה החברה החרדית, אם זה משאבים ממשלתיים של הכשרות, אקדמיה וכו'. האם ההשקעה הזאת הולכת לטמיון, או שאתה מזהה תמונה אחרת?
אני חושב שהיא לא הולכת לטמיון. אני חושב שאנחנו רואים שינויים, בעיקר בחברה הערבית, אנחנו רואים אותם הרבה פחות בחברה החרדית, מסיבות מאוד ברורות. החברה הערבית נכנסת להייטק, אני מדבר על העולם שאני מכיר, נכנסת להייטק דרך הדלת הראשית. הדלת הראשית היא ללכת ללמוד בטכניון מדעי המחשב, ושם אנחנו רואים אחוז של סטודנטים ערבים בטכניון במדעי המחשב, שהוא לפחות כמו חלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה הכוללת. וזה הדרך הראשית. מה שאני חושב שאנחנו רואים, ופה אני מכניס את החברה החרדית, שאני פחות אופטימי, הניסיונות של החברה החרדית להגיד, אנחנו לא לומדים לימודי ליבה, אנחנו מגיעים לגיל 18 בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, ועכשיו אנחנו נעשה קורס של 6 חודשים, וננסה להכניס עכשיו אנשים בלי רקע מתאים להייטק, זה התאים ל-2021 ולתחילת 2022, בתקופה שהכל היה בפריחה. זה לא מתאים למציאות שאנחנו נמצאים בה היום, שבו צריך לגמור תואר של 3 שנים, לפעמים 4 שנים בהנדסה, וזו הדרך להיכנס להייטק. Having said that, אני לא בורח מהנתונים שמראים שהתזוזות הן מאוד מאוד איטיות.
מאוד איטיות, והאחוזים והמספרים הם מאוד מאוד נמוכים. אבל אורי, בהמשך למה שאתה אומר, מה אתה יכול להגיד לסטודנט בתחילת הקריירה שלו, לא משנה מאיזה רקע הוא מגיע, שמתכנן קריירה טכנולוגית? מה אתה אומר לו היום?
אני אומר לו שיסתכל רגע לאיפה העולם הולך, וישאל את עצמו, וזה מטריד אותי, כי יש הרבה כרגע טענות שאומרות, עוד מעט לא צריכים מתכנתים, והיה יחליף אותנו, אז בוא אני אלך ללמוד רוקחות במקום זה. ואני חושב שהוא צריך לשאול את עצמו את השאלה, האם הוא חושב שעוד 10, 15 ו-20 שנה, העולם יהיה יותר טכנולוגי או פחות טכנולוגי? אני חושב שהתשובה לזה ברורה לכולם. ואני חושב שהוא גם צריך, וזה אולי כדאי שאנשים קצת יותר מבוגרים יגידו לו, כשאתה מסתכל על קריירה, אתה מסתכל על קריירה של 40-45 שנה, אולי 50 שנה כבר, בתוחלת החיים שאנחנו מסתכלים.
היום אני לא בטוח שמסתכלים על 45.
אז לא, אבל אני אומר מבחינת, מהרגע שאתה נכנס לשוק העבודה, אוקיי, בגיל 22, 23, 25, כן. עד שאתה תצא לפנסיה, זה 40-45 שנה.
נכון.
תמיד כולנו רוצים להיכנס לשוק העבודה בתקופת ה-C, ואז אנחנו צוברים זה, ועדיף היה להיכנס לשוק העבודה ב-2021. עדיף. מה לעשות שהחיים בנויים, החיים הכלכליים בנויים מעליות וירידות? אנחנו כרגע בירידה, אוקיי? ומצד שני, לקבל החלטות שישפיעו עליך על 40-45 שנה הקרובות, בגלל שכרגע, בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו מקווים שהמשבר הזה יעבור, ההייטק נמצא באיזושהי מגמה נמוכה, בסדר, זה החלטה שאתה יכול לקבל, אבל אתה תחיה איתה 40-45 שנה אחר כך, כשההייטק יקפוץ חזרה למעלה, והוא יקפוץ חזרה למעלה, העולם הולך ונהיה יותר ויותר טכנולוגי, כולנו חווים את זה. אז אולי לא תתכנת בדיוק כמו שתכנתים עכשיו, אז תתכנת אחרת. אבל העולם הוא יותר ויותר טכנולוגי. אם יש לך את הכישורים לזה, אם יש לך את הרצון להיות חלק מזה, לוותר על זה, כי כרגע אנחנו בשנה, שנתיים של משבר או של שפל, אני חושב שזה טעות.
שזה טעות. ובעצם, למי שפניו מועדות לכיוון ההייטק, מה מידת האמון שצריכה להיות לו ב-AI, וכיצד המיומנויות האנושיות, שאנחנו אומרים שה-AI ככל הנראה לא יחליף אותם, כיצד אנחנו יכולים לחזק אותם ולמנף אותם, כדי שבעצם בסופו של דבר גם נגשר על הפערים, אבל גם המיומנויות האנושיות יישארו.
אז קודם כל מבחינת האמון ב-AI, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו לפעמים קצת מגזימים, כי אני חושב שההגזמה באה משני כיוונים. א', היינו יותר מדי סרטים, עם טרמינטור וכל מיני כאלה. גדלנו על זה, אוקיי, אז אנחנו תמיד מניחים שיש שם איזה משהו כזה נורא מתוחכם. וכשאתה רואה איך זה בנוי, אני ממש פעם הקדשתי איזה 3 ימים לעבור מין קורס מסודר שאיך בונים אל אליהם, זה דבר די טיפשי, הוא במקרו הוא יוצר תוצאות מדהימות, אבל בסוף אין לו שום קונצ'נס, אין לו שום רצון משלו, זה הכל אגדות העם כמובן. אז אני אומר, זה הדבר אחד. והדבר השני, שיש המון המון אנשים, במיוחד בסיליקון ואלי, שמגייסים המון המון כסף, שהחיים כל מה לפמפם לנו, שזה הדבר הכי גדול, וישנה את כל... אני לא אומר שזה לא ישנה את האנושות. אני אומר שהקצב שזה ישנה את האנושות, הוא יותר נמוך ממה שאנחנו חושבים, אוקיי? או ממה שמספרים לנו. ואנחנו רואים שעכשיו ChatGPT-5 יצא לא מזמן, הוא די דומה ל-4, אוקיי? הוא לא רואה איזה פתאום שאתה אומר, וואו, כל החיים שלנו השתנו. אז אני אומר, זה צריך לזכור שהדברים האלה זזים, נכון שזה זז מהר, אבל זה לא יזוז בקצב כל כך מהר שאנחנו לא נצליח לעקוב אחר. כן, אנשים שמתעסקים בעולם הטכנולוגיה חייבים אבל לאמץ פרקטיקות של AI. העולם התכנות הולך ומשתנה, ואתה חייב ללמוד לתכנת עם AI, כי זה כנראה יהיה העתיד. העתיד לא ברור עדיין, הוא לא התייצב, אבל כדאי שאתה תזרום עם העתיד הזה, ולא תחכה עד שכל העסק יתייצב, כי אז באמת הרכבת כבר כן. תחלוף.
אז ליד הקדמה הטכנולוגית שאנחנו חיים בה, והקצב, אתה אומר, צריך לעקוב, וצריך לגשר על הפערים האלה, כדי להמשיך ולהיות רלוונטי.
ולקפוץ למים, לקפוץ למים, ולקחת קורס, וגם אם זה לא באוניברסיטה, גם אם גמרת ללמוד, קח קורס בתכנות בעזרת AI, תבין איך אלה LLMs עובדים, תהיה חלק מהמהפכה הזאת.
תודה, אורי.
דנו די הרבה ב-AI, ודווקא מעניין אותי לשמוע איזה תחומים או ענפים אתה מזהה שיש בהם יותר השקעות היום. ושאלה נלוות לזה, שאנחנו שומעים שיש תחומים שהולכים ומתפתחים, אבל יש מין סטיגנציה, או מספר המועסקים בהייטק כבר תקופה, לא זז, לא עולה, לא יורד.
אז זה נכון שהמספר זה כבר בערך שנתיים, הוא פלט-ליין על 400,000, 420,000, אבל הוא די לא זז. אבל בתוך ההייטק אנחנו רואים שינויים. הסייבר, דרך אגב, כל מה שאנחנו אומרים, סטגנציה, כל עולה, תפרידו את הסייבר. הסייבר זה עולם משל עצמו, ישראל עם העצמת סייבר. הסייבר צומח גם מבחינת השקעות, גם מבחינת כוח אדם. הסייבר זה ממלכה בפני עצמו, וכנראה ימשיך בעתיד הקרוב, לצמוח, ואני לא רואה שם שום בעיה.
ושם אנחנו פחות רואים חבר'ה מהחברה.
מן הסתם, כי שם אני חושב שהרבה, הרוב המכריע, מגיעים מ-8200, מגיעים מידע מתוך הצבא, גם הידע מגיע וגם הצוות מגיע לפעמים.
נכון, כיחידה אחת.
כן, או כיחידה אחת, או כי אני מכיר את ההוא שהיה ככה, והחבר שלי הוא שם וכל זה, והנטוורקינג שמן הסתם חסר לחברה הערבית. ולכן אני שם רגע את הסייבר בצד, שהוא ממשיך לרוץ קדימה. אנחנו עדיין לא רואים הרבה סטארט-אפים של AI אמיתי, זאת אומרת שממש מייצרים, בונים מודלים ורצים, יש כאלה, הם לא רבים, היום גם אתה בונה סטארט-אפ שהוא מבוסס AI, ו-Open AI מוצאים איזשהו עדכון חדש ודורס לך את הסטארט-אפ בחמש דקות,
כן.
אז אני חושב ששם אנחנו גם בארץ וגם בעולם קצת מחכים, עדיין כל העולמות של תוכנה ארגונית, כמו מונדי, חברות סאפ, כאלה,
אונדוקס.
כן, חברות שהן ממשיכות להצליח, אבל אם ראינו ב-2021 תחומים כמו אגריפודטק, אוקיי? כמעט נעלמו מהרדאר. אוקיי?
כן.
ההייטק הישראלי הוא הולך וחוזר במובן מסוים למה שהוא היה תמיד טוב בו, שזה פיור סופטוור. וכל הדברים שחשבנו שהנה אנחנו פורצים את גבולות התוכנה ועכשיו אנחנו נייצר, אני לא אומר שאין השקעות, אבל הם ירדו דרמטית יחסית ל-2021-2022.
מעניין מאוד. אז תודה רבה תסנים ואורי. בעצם בפרק הזה הבנו שעולם ההייטק עובר ועבר שינויים לא פשוטים בשנים האחרונות, בדיוק כמונו, אגב. מגיפה ששתקה את המשק, התאוששות המהירה שהייתה אחרי זה, כניסה של כל עולם הבינה המלאכותית שטרפה באמת את הקלפים, והשפעות רחבות ההיקף על עולם העבודה. הכל פתוח, אבל מה שבטוח שבטווח הרחוק כולנו נצטרך לרכוש מיומנויות, כמו ששיתף אורי ותסנים גם ציינה את זה, כולנו נצטרך לרכוש מיומנויות חדשות בפרט, אבל גם אלה ששואפים להשתלב בעולם התעסוקה העתידי. מבחינתנו בקו אימפקט אנחנו נמשיך ללוות את המעסיקים ואת הארגונים העסקיים, גם גדולים וגם קטנים, בכל מה שקשור לשילוב עובדים מהחברה הערבית בתוך ההייטק, וככה נייצר בעצם כלכלה חזקה. חזקה ואיתנה ככל הניתן. תודה שהזנתם לפרק השני שלנו בפודקאסט המשותף של 103 FM ושל קו אימפקט. נתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.